ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אחר הדבר אלפי שנים, בכל מסיבות העולם הנה אנחנו זאת זו וזו להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי, וממילא כל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך השם, והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לב, לבב, לעונג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת האומות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. כן, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך במעלות העליונות של האדם. אז כמו שאנחנו מכירים את זה ביחידי סגולה מופלאים, דניאל שמושלח לגובה עריות והעריות לא, יש להם יראת כבוד ממנו, הם לא נוגעים בו. סיפורים כן אלה יש עוד באורך הדורות, כל מיני אגדות ביחס לכל מיני קדושי ישראל. על אחת כמה וכמה צדיק שבכל הדורות, כנסת ישראל, והיה והמופע הנשמתי של האומה היה במלוא שיעור קומתו, אז אומות העולם שהם ספר דניאל הם נמשלות לחיות, ויש משהו להלן, אז הוא אומר שבאמת במערכות החיים המיניות, הסוגים, הכללים, הציבורים, הלאומים, אז החברה האנושית הלאומית עומדת יותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה ביותר, ומה שמופיע בבעלי חיים מופיע בחיות, מה שמופיע בבעלי חיים מופיע באומות, שהם הם מתנהגים באופן אינסטינקטיבי, והאינסטינקט הפנימי של אומות העולם, לו הגובה העליון של עם ישראל היה ולא פגם, אז היה יוצר מעין מה שקצת הוא חש, תלדיד, הגמרא אומרת, חש עם גדולה וגבורה, והנצח זה ירושלים, והרוד זה בית המקדש. ירושלים היא עוד מושגת בצורה של נצח, בצורה של מלחמה, דוד נלחם וכובש את ירושלים, כאשר הוא כובש את ירושלים, אז אחרי כן, אז הפלישתים לא מוסיפים לרים עוד רוב. אבל בסוף יש ספר שמואל, הוא מתאר אחרי כל ההתנגשויות שיש לפלישתים עם ישראל כל אורך הספר, המפגש האחרון, אחרי שכבר הם לא מוסיפים לרים ראש, המפגש האחרון עם גורם פלישתי זה על הר המוריה, ארוונה יבוסי. יבוסי זה אגף של פלישתים, כי הם שמים שם את העיוור ואת הפיסח, שחז"ל דורשים לנו שזה רמז לשבועה של תשקור לי ממין יוחדי, שאומר אבי מלך, מלך פלישתי, ואת זה מזכירים היבוסי לירושלים, לדוד שרוצה לכבוש את ירושלים. על כל פנים, אבנה יבוסי, אז הוא, הממשק שלו בתור נציג פלישתי עם דוד ביחס להר הבית, זה ההוד, זה בית המקדש. זה לא מתוך הניצוח, אלא מתוך יראת ההוד. חגור חרבך על ירך גיבור, אותך ועדריך. לא חרב שביד, אבל עצם היראה הפנימית מפני הוד המלכות. כי ישנה תחושה פנימית של השגב, של העניין, שקורה דרך המציאות הישראלית, וממילא גורם למהפך את האיבה הפוטנציאלית ומכניע אותה בפני התוכן העליון הנשמתי ומשלים איתו. כך היה לולכת העגל, שהוא כמובן לא מסמן משהו, איך נגיד, לא מקרי. זאת אומרת, זה שעלובה קלה זו המזונה תחת חופתה, ומכל מקום זה ש ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום חתונתו, אז שם מופיע הסטייה הזאת בישראל. יש פה משהו עצמי ששייך פה בחולשת ההופעה הנשמתית הישראלית כאן עלי אדמות. והדבר המעניין זה שזה מה שמחולל את המלחמות. זה שזה מחולל את המלחמות, איך להסביר לכם, אני אתחיל בעל פה ואחר כך אני אבקש ממישהו להביא ספר. הרב מסביר במה שאחר כך נקרא לכם, שסכסוכים, ריבים, מלחמות, הם לעולם מבטאים איזה שנאה פנימית, שהרב קורא לה שנאת חינם, שהמשמעות של שנאת החינם היא, זה כמו שאנחנו מבינים שנאה, אנחנו מבינים שנאת חינם, שנאה בלי סיבה. אבל הרב מסביר שהשנאה היא לא בלי סיבה, אלא שהסיבה היא תהומית, ומה שנראה לעין החיצונית זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל לתת את עצם העניין. בעצם העניין שהולכת ומופיעה מריבה מאיש לאיש, מבחן שבחן, 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 עם לעם, תרבות ותרבות, זה לעולם בגלל החינם. כלומר, לא מה שאתה רואה מבחוץ, אלא בגלל הניגוד העצמי, שהוויית חיים אחת מבטאת לעומת הוויית חיים אחרת. יכול להיות שאחר כך יהיו עילות מאוד קטנות שיתנו לניגוד העצמי הזה את התירוץ, על מה לפרוץ. אבל בעומק העניין יש פה מציאות של קונפליקט פנימי. ועוד מסביר הרב שבאמת מסיבות המתחים הפנימיים שבכלל נמצאים בעולם, זה כיוון שכוחות החיים, באמת את זה אפשר לקרוא מפה, אבל בכל זאת אני אסביר לכם בעל פה ואחר כך לפעמים שאני מסביר בעל פה מבינים יותר טוב. אז באמת סיבות המאבקים, הריבים, המלחמות, הניגודים, הקטטות, הם כיוון ש משרת החיים של ישות אחת היא נכנסת למשרת החיים של ישות אחרת, והצורך לביטוי העצמי, הצורך לגילום של התוכן הפנימי, שהוא מוצא איזה גורם מתקיל, גורם מחשיב, גורם שאיננו נותן לביטוי להתבטא במילואו, הוא זה שגורם פה לחיכוך. והעיקרון הזה, שהוא יכול להיות סיבה לכל סוגי הסכסוכים, המחלוקות שאנחנו מכירים בכלל במציאות, עד שזה מגיע גם למתחים שעלולים להיווצר במלחמתה של תורה, אב ובנו, רב ותלמידו, שנשים שונאים זה לזה בהלכה, אמנם התבהב בסופה, אשר יאמר בספר מלחמות השם, והב בסופה. כי סוף דבר, כל הכוונה היא לבירור האמת, לבירור האמת, ואידיאל, ומתוך כך, המתחים שמתגלים, אז הם מתיישבים בכוונת העל המכוונת אותה. ומכל מקום, הריתחא דאורייתא וחוכמה שלמדתי באף, שעמדה לי, הממדים האלה הם כתוצאה מאיזה לחץ פנימי שתובע את ביטויו להבהרה, למשרת חיים ממשית רחבה, והמציאות הלאומתית לא מאפשרת את זה. אז זה מה שמחולל את המת. ראוי שהתמעט, אתם דרך חמיים שבארץ ישראל נקראים נועה. מכל מקום הם נקראים מקל נועה. והעמדה הבסיסית זה מלחמה, מלחמה, מלחמתה של תורה. והעיקרון הפנימי זה מה שאנחנו אומרים פה. וישנו עוד גורם שהוא מחולל את האיבה הפנימית שבין אומות עולם לישראל. כי זה בבחינת כעס של הגורם שאמור להיות ניזון, לבחינת עולה, תינוק שיונק משדי אמו ואין חלב. וזה גורם לו לעצבנות ולצרכנות כמובן, והוא עלול למשוך את שדי אמו מרוב כעס על זה, על כעס, הוא לא מקבל את מה שצריך לקבל. בכל מה שהזכרתי פה, הזכרתי פה כל פחות שניים, אם לא שלוש גורמים, שכן ששניים הם אותו דבר בווריאציות שונות, הם כולם נמצאים במסגרת הקונפליקט, החיכוך, האיבה, המלחמות שמעוררים העמים על ישראל. כנסת ישראל היא בבחינת האימא העליונה, שבאינסטינקט הקולקטיבי של כל האומות יש איזה ידע שהיא צריכה לקום בעוד לילה ולתת טרף לביתה וחוק לנערותיה. ושכנסת ישראל איננה נמצאת בגובה העליון, שהיא נמצאת בגובה העליון, אז וישב שלמה על כיסא השם. וכשמופיעה האימפריה הישראלית במלוא מערכותיה, שלא לדבר המוסריות, קדושתיות, רוחניות, אמוניות, תורניות, סנהדריות, נבואיות, אלא גם החומריות, הממשיות, אקונומיות, פוליטיות, צבאיות, חקלאיות, ארגוניות, סוציאליות, כל הצדדים האקונומיים, כשמופיעה החיות הישראלית במלוא שיעור קומתה, אז העולם נראה כמו שהשאיר לנו הנבואה יתרון שהם מהעולם העתיד, באותה תקופה קצרה באיכותה וארוכה מאוד, קצרה בכמותה וארוכה מאוד באיכותה, שחרצה את רשמיה בלא מודע קולקטיבי של העם ישראל מאז ולנצח. ועל זה אנחנו מתפללים כימי עולם שנים קדמוניות, אחת פרושים של שנים קדמוניות זה ימי שלמה. והתביעה לימי שלמה היא מסמנת איך נמשכים מאות העולם אל מלך שהשלום שלו. ואין שיטת המלחמה נוהגת, זאת אומרת, פוטנציאל המלחמה הוא נמצא, אבל מי שמנהל את פוטנציאל המלחמה זה המלך שלמה בעצמו, כי הוא זה שדואג לאיזון הבינלאומי גם מבחינה צבאית, ומרכבה יוצאת ממצרים על פי רשות שלו, הוא נותן לכל המערכות את הכוחות שיאזנו ויובילו לדיטן הבינלאומי שישמור על השלום הבינלאומי. אבל השורש הפנימי זה אותה תחושה של השכינה העליונה השורה בישראל, אותו כוח החיים החטוב והגבוש שאיתן במוצק השוכן בנשמות של האומה הזאת ובכללותה. ולעומתה החיות הן נמשכות בחבלי קסם, כמו שנמשכו בעלי החיים לנוח בטבעתו, מתחושה אינסטינקטיבית שחיותם תלויה פה, במקום הזה. והיחס הוא של הערצה וכבוד ואהבה, התבטלות, כל הארץ מביאים כסף וזהב, שנבים, עוד בנותיהם הם מביאים למלך שלמה, שהתחתן איתם. הגובה הזה זה כיוון שכנסת ישראל בעומק מעמדה היא לא רק נשמת האומה בישראל, אלא כנסת ישראל באמת היא נשמת העולם והיא נשמת האנושות כולה. ועם ישראל הוא 70 נפש ירדו עוטף המצרימה כנגד 70 מאות העולם, והם קרחה דכולה בו. ציון מכלל יופי, מכלל יופיו של עולם, שממנו כהנה, ממנו לוויה, ממנו מלאכה, כל הכישורים, מה שנמצא בעמים כולם, הכל נמצא בישראל. אבל מה שנמצא בעמים כולם נמצא בישראל, כמו שכל מה שנמצא נתחיל לפתוח ספרים. תסתכלו פה בעמוד קוף חף ד' בבני תואב. אני תואב. קוף חף ד'. ישראל יש שלוש שורות מלמטה. דומה הוא בזה ערך ישראל בין העמים לערך האדם בין כל הבריאות. לבריאות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם להסכים בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח, ובפועל זה עושה את האדם בחטיבה עליונה בעולם. כלומר, אריה הוא גיבור מן האדם, והצבי רץ מהר יותר, והנשר קל וכו'. ומכל מקום, תכונת הגבורה והקלות והריצה והעזות וכל הכוחות שישנם בכל בעלי החיים, הם נמצאים באדם. אמנם האדם באופן פרטיקולרי אז הוא נחות לעומת כל אחד מהם, אבל יש לו שני יתרונות עליהם. א', יש לו את מה שיש אצל כולם, יש אצלו, וב', הוא לא מתפקד כמו חיה, מכוונים לא אמור להיות כזה. והוא אמור להגיע לכל האיכויות האלה שמגיעים אליהם בעלי החיים באמצעות השכל שלו. על ידי זה הוא גם יש, והוא מגיע להישגים שלהם עוד יותר טובים. כן, בנמשל. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון יותר גדול ממה שנמצא הכישרון הוא בישראל. אבל ישראל, בתור התמצית של האנושיות כולה, יש לישראל שני יתרונות על אומות העולם. על כל מה שיש בכל אומות העולם, בכל אחד מאומות העולם, יש בישראל, אבל יש מה שיש בכולם, כמו שדיברנו פה לפני רגעים. אבל יש לו יתרון נוסף לישראל, והוא מקביל למשל של השכל. המקביל לשכל זה האלוקיות. ישראל זה עם השם, ישראל זה עם הנצח, זו הכלליות והנצחיות. כל הכישורים שנמצאים באומות העולם הם נמצאים בישראל, אבל המהות הישראלית זה נצח ישראל, שלא ישקר. זה כוח חיים אחר, זה לא כוח חיים מהטבע, זה לא כוח חיים מהמציאות, זה לא כוח חיים מהעולם, זה לא כוח חיים מהניסיון ההיסטורי, וגם לא מהדחפים הנורמליים שהם מגבשים אומות. אצלנו הכל נובע מתביעת גדולת שלמות אינסוף. התביעה להתעלות האינסופית היא זאת שמעלה את כל האיכויות, את כל הכישורים, גם מכלילה אותם, גם מארמנת אותם, גם מובילה אותם לאיכויות שיש. ישראל הם השיגים יותר גבוה מאשר עמים אחרים, שבעיקרון יכול להיות שהם מצד פרטיותם טובים יותר מישראל בתחום הזה. לענייננו, לענייני, מה שאני מזכיר את זה, זה בשביל להגיד שהאלוקיות של כנסת ישראל היא כזאת שהיא האם המנקת, היא המפרנסת, מפרנסת את התוך האלוהי, את הערך הנצחי, את הערך של הקדושה, של הסגל, של הפנייה אל התביעה האינסופית בכל נטיות החיים, וממשק מסוים עם כל אומות העולם יש בישראל. כי כל מה שיש בישראל, באומות העולם, יש משהו בישראל כדוגמתו. אז יש ממשק, ויש את יכולת, כן, ישראל באומות. האמת היא שמה שהסברתי לכם פה עכשיו, זה אומר שישראל באומות זה כנשמה באיברים, ככוח החיים שמחיה את כל האיברים, וכל האיברים כולם הם באמת אינם אלא נפרט שלו ואמצעים למטרת הופעתו. ומכל מקום יש אלמנט בעם ישראל שהוא כלב באיברים, כמו שלימד אותנו הכוזרי. על אף שהקונטקסט של המשל של ספר הכוזרי הוא בא להסביר איך יש מצב שאומות העולם חוטאים ועם ישראל חולה, איך הם לא היגיינים ואנחנו סובלים. כי יש מצב כזה שהלב נפגע מהאיברים, אבל התפקיד הבסיסי של הלב הוא לקבל את כל תמצית מכל מה שזורם באיברים, שהולך וממוחזר אל הלב, מקבל את החמצון שלו במערכת הריאות והלב, ומוזרם בדם חומצן המחיה את המערכת וחוזר חלילה. זאת אומרת, יש גורם מטהר, מחיה ומטהר, של משפר, משכלל, מזרים את דם החיים הרוחני, האווירי, לאיברים, וכן בישראל. הספיגה מאומות העולם, ישראל, זה עם שמוכשר לספוג מכל אומות העולם. זה הדבר המיוחד בעם ישראל, שהם יכולים לקבל מכולם. הם יכולים לקבל מכולם, והם סופגים את התכנים או העניינים שמכל אומות העולם, שכמתוקנים שבהם לא עשיתם, זה בעיה. זה מה שהנבואה היא מתקוממת כנגד זה. מדוע עם ישראל לא מתנהג כמתוקנים באומות העולם? כי צריך ללמוד מהמתוקנים שבאומות העולם. אבל לא רק מהמתוקנים שבאומות העולם צריך ללמוד, אלא צריך גם מהמקולקלים שבאומות העולם. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. זאת אומרת, והיה ועם המושחת בין כל עמי העולם ומכל מקום, יש בו איזה גורם שאתה יכול ללמוד ממנו ולקבל את האמת ממי שאמרה, אז תעשה את זה. ועל ידי שעם ישראל מקבל מאומות העולם וזה מתעבד אצלו במעבדה פנימית, נשמתית, ייחודית בעם ישראל, ויוצא במשמעות אלוקית, במשמעות כללית ונצחית וקדושה, וחוזר אל אורכי הרוח והתרבות, האמונה והערכים, הדת והמוסר של אומות העולם, ויסודות מדעיים וגם טכנולוגיים. גם זה יכול להיות מושפע מאיתנו בסיכומו של דבר, על אף שזה לא הנקודה המיוחדת שלנו, אבל העוצמה הישראלית היא מסוגלת לעשות את כל זה במשמעות היותר גדולה, בגלל התעצומה האלוקית שבמציאות הישראלית. וזהו ריתמוס החיים, זהו סדר החיים הלכתחילי, האידיאלי, שבו המערכת הביו-אלוקית הזאת מתנהלת. אבל זה הכל מותנה בתואר התפקוד העליון של האומה. והיה ולא, כל המערכת נכנסת לשבת. כל המערכת, זאת אומרת, החוסר התפקוד של הלב, של המוח, מה שיוצר מחסום בהערת הנשמה העצמית, הוא יוצר את האי מיצוי הכוחות הפוטנציאלי, שלא מדבר של ישראל, אלא של כל אומות העולם. כל העולם, כל התרבויות, כל הערכים, כל המערכת, כפי שהייתה אמורה להתפתח בצורה טבעית, היא נכנסת לשליקת מערכות. לזעזוע מערכתי, וכתוצאה מזה הכל מתעוות, ויש גם אינסטינקט פנימי של בזעם שתוקף את המקור שהוא היה אמור להיות בגובה והוא לא נמצא בו. זה הסוד של כל מה שכתוב בספרים שידעו להם ישראל, שכל פעם שיש להם מצוקה פוליטית, בינלאומית, כל סיבה שהיא, לעולם זה סיבה לתשובה. תגידו שזה חידוש קטן מאוד, סתם, כל מצוקה שבאה לאדם, באים צרות עליו, על הבן אדם, באים מסורים על בן אדם, פשפש, יהיה משמל. בן אדם, גם עם ישראל זה בן אדם. אתם רואים אדם, אז באים צרות, יפשפשו, ימשמשו. זה נכון. על כל הצרות שבעולם, תמיד יפשפש, ימשמש. מכל מקום, כשאנחנו לומדים את התנ"ך, אז אפשר לדעת, על פי הגורמים התוקפים, את הבעיה הפנימית שצריכה להתקן. למשל, אתם לכם, משל שפחות או יותר רק אותו אני יודע להבין. אבל הנה מה שהזכרתי מקודם, מה שאני רוצה, שגם אתם כבר מכירים, זה מאוד מפורסם. אבל מה מסביר הגר"א הנקודה של הפלישתים? הפלישתים שללו שלטון וממשלה מישראל. זו הנקודה של הפלישתים. המהות של הפלישתים זה התנגדות לישות של מציאות ממלכתית בישראל. ועל כן, הגורם שמבחינה אלוקית היסטורית הולך ומתעצם בבד בבד, על כל פנים הוא המתואר על ידי שמואל מכונן מלכות ישראל ההיסטורית והנצחית, שהוא מכונן אותה בחותם הנצחי שלה, זה מה שהוא כותב את שלושת הספרים שלו, שהם כולם, זה המכנה המשותף שלהם, זה יצירת מלכות בישראל, ספר שמואל, ספר שופטים, מגילת רות, המכנה המשותף של כולם, זה בירור מלכות ישראל. ספר שופטים, על דרך האלימינציה, מה קורה שבימים הם אין מלך בישראל, כמו שהפסוק הזה חוזר לכל פרק שלו, שלא ארבע פעמים שם בספר, וספר שמואל, זה מה קורה כאשר בימים הם הולכת וצומחת המלכות בישראל, איש הישר בין אלוקים ואדם ילך ויעשה. אז זה הנושא. והגורם המג'ורי, העיקרי, שהוא לעומתו הולכת ומתברר במלכות ישראל, ממוצאי ספר, ספר פלישתי, שזה מה שלא כל כך משנה אם זה כרונולוגי, או על פי הדעות שזה עד רמה לא כרונולוגי, אבל ככה זה נכתב, אז זה בא להגיד לך שהגורם העיקרי, לא ידעת כי פלישתים מושלים עלינו, 40 שנה. ועל רקע השלטון הפלישתי הולכת ומתבררת מלכות ישראל, בהתנגשיות, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שדוד כובש את ירושלים, וכמו שהזכרנו מקודם, וגולת הכותרת של החיכוך עם הפלישתים, זה מה שהזכרנו מקודם. מתהפכים הפלישתים להיות אוהדי ישראל. והנקודה הפנימית, התוכן הממלכתי צריך להתברר בישראל. שהתוכן מלכותי בישראל הוא מקולקל. אז הסתרה אחרה של הנקודה הזאת זה צץ. כשהדברים האלה צריכים להתברר ואינם מבוררים, זה מה שמתפתח. אבל זה נכון ביחס לכל עם. כל עם, כפי שהוא תוקף את ישראל, זה מסמן איזה משהו בשורש הנשמתי של ישראל. ככה יש בספרים, כמו שאני אומר לכם. אם היה ישראל במעמד הנשמתי העליון שלהם, אז עם ישראל זה שם השם. החיים האלוקיים שבישראל, נצח ישראל, כפי שהוא מופיע לא רק במבט, שהוא סוקר מראשית ועד אחרית כאחדות אחת, אז אתה צריך להיות עיוור או טיפש ברמות מיוחדות בשביל לא להבחין בפלאיות האלוקית שחיה בעם הזה, בערך האלוקי של נצח ישראל הזה. אבל התוכן האלוקי הזה הוא אמור להופיע בזמן אחד, במקום אחד, דור אחד, וכל האיכויות שהן באמת פרוסות בכל משרד חייו, הן נמצאים בכל נקודה. כי הנשמה הזאת היא תמיד נמצאת. רק השאלה, כמה נותנים לה ביטוי, יכולת ביטוי, בזמן, מקום ונפש לאומית קונקרטית. הציפייה הפנימית של נשמת כל חי ושל העמים כולם מישראל, שיהיו במציאות העליונה. במציאות העליונה זה, השם הרעל מלמד אותנו, מעמד הר סיני, תפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, תפחיים ביד משה, כלומר כלל ישראל, תפחיים חלק. כמוצ'בריך הוא רואה את הישראל חד. זה המציאות שהיא הגובה המוחלט של ההתגלות האלוקות במציאות. הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד עם התורה, זה דבר אחד עם חיי עם ישראל. אבל זה במקום שלא מתנגד, לא מתעורר הדיסוננס. ואם יש פה חטא העגל, זאת אומרת שזה לא כך. זאת אומרת שהדבר הזה הוא חסום מאיזה יכולת הופעה. זה מעורר לא את עירת הרוממות, אלא את העירה הפנימית. את העירה הפנימית משתי הבחינות. א', העירה על עם ישראל, למה הם לא כמו שהם צריכים להיות, ולו הם היו ככה. אז אנחנו, אומות העולם, היינו גם כן הרבה יותר ממה שאנחנו, וכמו שבשורש נשבתנו אנחנו רוצים להיות. אז אתם סיבת הבעיה שלנו. תמיד אנחנו יקוב ביהודית, כי תמיד כל הבעיות הן בגלל היהודי, כמובן. אני פה עכשיו מדבר בצורה בעייתית, אבל יש מצבים כאלה, מבינים? הסתרה אחרה והאמת, לפעמים אומרים את אותו דבר רק ההבדל ביניהם זה, זה בכוונה, בנקודת המוצא. והם ייתנו את הדין לכך, בגלל, בגלל, לא בגלל, כמו הסיפור על בראשונים, על עם ישראל היה צריך להיות במצרים, אז מה אתה רוצה מצרים? אז כן, אתם תדעו את הדין לכך על כוונות שלכם בעניין, שהם לא היו לשם שמיים, היו לשם דבר אחר. ועל זה יבוא פה הפירעון של העניין. אבל בעיקרון, כן, מפץ כל הארץ, עבדי, נבוכד נצר. יש, ו... וככה קוראת לו הנבואה, כי הוא ממלא פונקציה אלוקית. וסיבה נוספת, ייתכן שמה שאומר פה הרב צריך לשים לב, כי עד אתה מה שהסברתי, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, כאילו נכתב פה, ולכן הם היו משלמות, משלמות ישראל, ולא היו מלחמות נגד ישראל. אני מציע פירוש נוסף, לא סותר, נוסף. ונשים לב שהרב אומר, לא אומר ולא הייתה, ולא היו אומות העולם נלחמים, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת בין אומות העולם לישראל. אלא לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, נקודה. ולא היה בכלל מלחמות בעולם. כאילו עם ישראל היו בגובה העליון שלו, אז זה היה שואב את כל אומות העולם כבימי שלמה. והיה שלום בינלאומי גם בין, בין עמים. לא רק בין ישראל, אלא בין העמים כולם. בגלל שהסוב הרוחני והעדינות הנשמתית שהייתה מתפשטת מישראל על, על נפש כל חי, הייתה כזאת שהייתה גורמת שגר זאב עם כבש, ונמר נגדי אבץ, ושישה עיונק על חורפתם, ומפורה ודו ותראה אין לה, שאומר הרמב״ם שזה הכל משל. לא, אנחנו אומרים שזה לא למשל. וגם הרמב״ם הוא לא אובססיבי על זה שזה משל. אולי משל, כל פנים, אפשר להבין כמשל, כל פנים, בטח בראשית ימי המשיח שלא צריך שיהיה ושם שום דבר לא נורמלי נוהג, כי אנחנו פוסקים כמו שמואל, שאין בין עולם הזה ללימוד המשיח, אלא עצמאות ישראלית בלבד. אז, אז, אז זה מוכרח להיות משל, אם זה מדבר על ראשית ימות המשיח. אבל כן, כי בעומק העניין, הכל ניזונים מכנסת ישראל, זה גם הזאב והנמר ו... והדוב והנחש. גם הם ניזונים מכנסת ישראל, כי זו נשמת העולם. וכשהיא תגיע לגובה העליון שלה, אז כל הפרעות והארסיות והאלימות והקלקול וההרס שנמצאים בתור תביעה בכל מקום בעולם, ימותנו, ימותנו. ולא תהיה שום שיטת מלחמה נוהגת. מלחמות, הרב מסביר שמלחמות יש להם גם תפקיד טוב. שאברהם אבינו, שדוד המלך, כשהם שופכים דמים, אז כשאברהם אבינו מתיירא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אברהם, זכרך רבנו. בדברי חז"ל, הוא מתיירא, אולי שפך בכל המלחמה שנראה שם עם ארבעת המלכים, אולי שפך דמים, זה אומר, קצביר חייל. זה כקורבנות לפניו. בדיוק אותו מטבע לשונית מופיע ביחס דוד המלך. אתה תבנה בית לשמי, אומר האלוקות. כי דמים רבים שפכת. ואם אתה תבנה, אז כי דמים רבים ששפכת, והרי הם כקורבנות לפניי, כקוצים פסוחים לפניי. ואם אתה תבנה את הבית, הוא לא יחרב. אמר לו דוד, והלא טוב. אמר לו, לא, בידוע לפניי שהם עתידים לחטוא, ובאוהל בת ציון שפך כאש חמתו, וחילה, חילה באש חמתו, ומותר וישפר, תשפך החימה על עצים ואבנים, ולא על שונאיהם של ישראל. על כל פעמים לפי המדרשים האלה, טוב מלחמות. זה הדרך לכסח את הקוצים ולהקריב את הקורבנות וזמיר עריצים והעולם מתבשם והאור עושה מלאכת השם רמייה והאור מונע חרבו מדם. לעשות מקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לסור מלכי מזיקים, נכבדי וחבלי ברזל, לעשות במשפט כתוב, הדר הולך על החסידה. כן. זה מאחר שירדנו לעולם שבו אנחנו נמצאים, שבו כבר הגובה הנשמתי וההוד, יראת ההוד, ההוד והרוממות, הן אינן דומיננטיות, על כל פנים לא מספיק. בשביל להגיע לאפקט העליון של העלאת כל היש בסדר שבו שום שיטת מלחמה אינה נוהגת, ובמסגרת זאת, אז ירדופו לוואי והסיגן ולא ישוב עד כלותם. ואנחנו מתייחסים לדורות הראשונים העוסקים במלחמה, שהם הגדולים שלנו בידידות ובגדולת קודש, ודאי. וזה הדרך בעצמו לתיקון העולם. ומכל מקום, המלחמה היא לעולם מלחמה נגד המלחמה. היא מלחמה למען השבטת אויב ומתנקם, ולבטל את הידיים די עשיו. שכל מקום שנזכר מלחמה, שם ידי עשיו נמצאות. ונכון, שכדי להתגבר על ידי עשיו, אז צריך להיות ידי עשיו. צריך יהיה ידי סב, כשהכל כל יעקב, וככה מופיעה הברכה האלוקית הנצחית המוחלטת במציאות, וזה הסדר של תיקון עולם. ומכל מקום, מה שאמרנו נכון. במצב האידיאלי, אפשר היה לתקן את העולם בדרכי נועם, בנתיבותי השלום. והכל היה מתעלה מתוך השפעה נשמתית בהירה. לו הגובה הנשמתי היה ברמה העליונה. ובמציאות הזאת, כנסת ישראל הייתה בגובה, ושפעתה הייתה נוראה בקודש, ואומות העולם היו מתגברות, וממילא המתחים והקונפליקטים, וזה שהם אינם מוצאים את עצמם, או כמו אנשים פרטיים, יש להם בעיות עם עצמם, כי הם לא בסדר עם עצמם, אז הם אף פעם לא יתנו את הבעיה בעצמם, תמיד. כל העולם ואשתו הוא אשם לזה שאני מרגיש לא טוב ותמיד ימצא עם מי לפרוק את המתחים הפנימיים שאדם נמצא בו. ככה גם במות העולם אותו דבר. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים, אבל כל מסיבות העולם אינם אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. השיבוש והחטא הוא לא מדיח את הקדוש ברוך הוא ממלכותו ולא עושה את העולם פחות מושגח. וההשגחה האלוקית היא ממשיכה לנהל את העולם בחסדה הכמוס בכל דור, והמהלך ארוך ומסובך וכואב כמו שנראית ההיסטוריה שעדיין המגמה היא אותה מגמה, העניין הוא אותו עניין, והכל, הכל, הכל באמת מגויס אל המטרה האידיאלית. מסיבות העולם כולם, כל מה שמסתובב פה, כל מה שנע פה, זה הכל אחוז זה בזה להביא את אור השם בעולם. וחטא העגל ימחה לגמרי. וטוב, אין כל... אין כל צרה שבאה לישראל שאין בה אחד מכפתה מחטא ההגה, ניסורים ממונקים ותורה מחפרת והעולם הולך ומתעלה והנשמה הולכת ומופיעה. בסוף דבר הפער הזה שאני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם אבל חיבלתם מעשיכם וכי אדם הראשון תמותו וכאחד עשרים תיפולו ונפלה ספירת החיים האלוקית העליונה של ישראל במתן תורה והחיים מתנהלים באופי ההיסטורי שלהם, בסוף זה ישוקם. חטא העגל ימחה לגמרי וממנה כל רואה מכירום כי אם זרע ברך השם והעולם מתוקן באורך שלום ורגשי אהבה ונועם השם יוחש בכל איבר לעונג רוח ולעדן נשמה ולכל בהם תחיה נפש כל חי.
אבל מה עוד חטא העגל?
כי חטא העגל הוא, זה מה שניסינו להזכיר, עלובה קלה זו בנקודה של השיא, בנקודה של קודש בריך אורייתא ושכינתא, זה הכל אחד. בנקודה הזאת הקלה זנתה תחת חופתה. זאת אומרת, בנקודת הקשר הכי עצמי והגילום הכי אותנטי של הדבקות האלוקית ושם השם אשר עליהם, שם התגלה איזה מחסור. אז זה השער של כל מושים פה הולך ומופיע בהמשך. תגיד, חטא הארץ, חטא המרגלים, הוא יותר גרוע מחטא העגל. נכון, הוא יותר גרוע מחטא העגל, אבל יש סיכוי שאילולי חטא העגל הם לא היו מביאים לחטא המרגלים. זה התחיל שם. בסוף הגיע לעשירי. יש קשר בין אחד לעשירי. טוב, עכשיו מישהו מתנדב להביא אורות הקודש חלק ג', אורות הקודש חלק ד', ואורות חלק ג'. האמת היא שאולי לא צריך את כולם, כי אני לא מספיק, אבל אני לא יודע איזה מה, מה תוותר. מה שאני מתכוון להקריא לכם זה רק את המקורות שמה שמעתי לכם בעל פה. אז את הרעיון, אם הבנתם, הבנתם. תמיד עקיף להכיר את זה בדברי הרב, זה מה שנקרא דברי הרב, דברי מי שלא ראו לקרוא תלמיד, אז דברי מי שומעים. די ויותר. אין תנועה, בהערכתי אין נשימה שהרב עשה שלא הייתה בכוונה. הכל בכוונה. נתחיל מפה. את זה בואו נתחיל מתפתחו פה באורות. אני מתנצל מראש אם הפרחתי אותך לשם. מאחר שאת הרעיון העיקרי שאני רוצה שתקלטו כבר אמרתי לכם, אז אתם רק אומרים מכל מה שאני אקריא לכם, רק לקלוט את מה שאתם מבינים. ואת הדברים שאתם לא מבינים, אז אני לא התכוונתי שתבין. אז זה לא נורא. אז פה במות קופים פת, מידת צנעת חינם, הנושא הוא מידת צנעת חינם, אבל רק את הרעיון, לא את כל, בכל המקומות, לא את כל הפסקה אני רוצה לנו, רק את הרעיון שדליתי לענייננו. מידת צנעת חינם גם היא צריכה להתעלות, לא תעכב את התשובה ואת הגאולה שלמה מכללית ישראל. צריך לפתח אורות גדולים להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. יש מצב של חוסר הסכמות, מלחמות רוח, פה זה פירודי דעות, מחלוקות בין תלמידי חכמים, שיטות בין חצרות, בין חסידויות, בין מקיפסור, אסכולות בתוך עם ישראל. אז זה טוב, יוצא לפעמים מזה גם כיוצא טובה כללי. כי מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל, בתוך של קדושת ישראל, מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב, קשר גדול ועצום. ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר. את זה לא הסברתי לכם. והתפרדו כל פועלי עם. ולא עוד, את זה כן הסברתי לכם, וכמובן, אלא שגם בצד הטוב יש על ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות. בריבוי הזה עצמו יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. ענייני מספיק שיוצאת מריבה, מי שמתעניין זה במדשין חף ג' ביורם, בחלק ג' באורות הקודש ג' שיוצאת מריבה בין כוח לכוח, בין איש לאיש, בין עם לעם, בין עולם לעולם, המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר החיים. מעט מאוד הוא הערך של יסודי התנגדות שמתבטאים בבינה ובפירוט מדעי. כל אלה סימנים קלים שמפני חולשת ההכרה הם מתבטאים בתור סיבות ודרישות. אבל היסוד העליון הוא שנאת החינם, שאוצר החיים מבטא למה שהוא מנגדו. וכמו שהסברנו, חינם, זאת אומרת, כל הסיבות, זה לא הסיבות. אבל יש סיבה בעצם. מדלה קצת על משהו לא רדמנתי לגבי עכשיו. כל הנימוקים המתגלים בגילוי הגיוני ובמערכה צורתית מתוארה הם רק ניצוצות קלים שמתוך שאין הספירה המוגבלה של עמדת חיי האדם בהווה יכולה לקבל את סיבוב האור של האוצר כמילוי תוכיותו, אז מסתפקו בציורים קלושים שמכילים רק צללים כהים של המקוריות אשר שנאת החינם. טוב, פה את הפסקה המפורסמת שגם פה נלקח בהמשך המשפט שכולם מכירים, נחרבנו ונחרב העולם כולו שנאת חינם. הפרטיות צריכה, זה פה בעמוד בתצח, חלק דליה, עמוד תצח. הפרטיות צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. להעשיר את עיקר תפארת המציאות. המציאות מתחילה מן הכלל. הכלל הנשמתי. הקדוש ברוך הוא זה כלל כללי הכללים המוחלט של הכל. והפרטיות זה הבריאה. והיא צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. להעשיר את עיקר תפארת המציאות. הכלל חובק בתוכו המון פרטים בבלילה. וכמו בתורה, כלל ופרט וכלל. מכלל צריך לפרט, מפרט צריך לכלל. אבל התורה היא מה שמתראה במידות שהתורה נדרשת בהן, התורה היא הרבה מעבר לספרות אינטלקטואלית. ולקרונות של איך שאתה עושה מניפולציות להוציא נגזרות אינפורמטיביות. התורה היא נשמת היש. ומה שמתגלה במה שאנחנו הוגים בו יומם ולילה, זה אינו אלא תסמין לממד ההווייתי, הפנימי, שהוא, זה לא אומרת, זה עשה אלוקים. עכשיו פה אנחנו מדברים על הממד השורש נשמתי, מאוד עמוק, שהתורה היא נשמת כל היש. והפרטיות צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל, להעשיר את עיקר תפארת המציאות. התפארת הוא מתן תורה, אבל הפעם התורה כמו פסקה ראשונה באורות התורה. התורה אנחנו מקבלים בציור, צינור, יותר עדיון, יותר עקיף, שבנשמתנו, התפארת העליונה, התפארת שפה. הכלל חובק בתוכו המון הפרטים בבלילה. אבל למען צייתם של הפרטים באורה ויה, צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה. הפרטים צריכים להופיע בצורתם ייחודית, בפרצוף הבלתי נכפל שלהם. בשעת השידור המיוחדת רק לא. ולזה צריך הוא לכוח מעכב, לכוח מתנגד, לכל הפרטיות שעומדים להיות מצוינים איזה פרט זולת עצמיותו הפרטית. על כן, כל גורם פרטי הוא איבתי לכל הפרטים האחרים. כי כל הפרטים מפריעים לי ממה שהם לא אני. וכולם רוצים להתבטא, אבל אם כולם מדברים, אז אי אפשר. זהו יסוד השנאה שבונה את העולם. יסוד המלחמה בחיים ובחברה. יסוד ההגבלות בדעות ואמונות. הכל למען יהיה מקום שיתפתח כראוי כל ערך מיוחד, ולא יבואו אחרים, אישים, עמים, הנחות, צביונים, דעות ואמונות, לקחת את מקומו. ונמצא שיסוד השנאה, אז מה, אז עושים פה אידיאליזציה ממלחמות ומשנאה ומאנטיגוניזם וממידות רעות ונהרס ההפך. נמצא שיסוד השנאה הוא האהבה והשלום, אבל דווקא על ידי התאמה של כוחות גמורים. וכל עוד חיים בפשרנות ובתוותר, הוא יוותר. זה בעומק העניין מצפין את האנרגיה הפנימית ואת הקיטור הפנימי שאיננו מצליח לבטא את עצמו מרוב ותרנות להתפרצות עתידנית בעוצמה עוד יותר גדולה. זה קשור לפסקה הבאה שלנו, נראה אותה בשבוע הבא. אבל על ידי שכל דבר מוצא את מקומו ומצליח לבטא את עצמו במה שעד רבה הוא נפרד איפרד מהמעלה, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, אז יש מרחב מחייה לכל גורם, וכל דבר יכול לבטא את עצמו, והכל יבוא במקומו בשלום. ההפך. והכל יבוא לשלום על ידי מקומו. ונמצא שיסוד השנאה הוא אהבה והשלום, אבל דווקא על ידי התאמה של כוחות מורים, ושכל כוח יהיה שלם, אז תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כי זה כתוב בספרים, למה תלמידי חכמים יקרים רבנים? רב, רבי, רבנן, כי הם רבים. זה נכון, זה עניינם, מלחמה ומריבה, אבל הם מרבים שלום, כי האמת והשלום יאהבו. אם יהיה אמת, יהיה שלום. ותלמידי חכמים מבקשי אמת, והם רבים למען האמת, לברר את האמת. וכאשר כל צד הולך ולוחם על האמת, מתוך כך היא מתגוונת, מתבררת בכל עמדותיה, עד שתופיע בשלמותה, וכשיש אמת, יש שלום. כי אין שלום, אמר אלוקיי לרשם. אז זה הסדר. כשהכוחות יצאו מן הכוח אל הפועל השלם, ומי שגורם לכוחות להתברר במלוא צורתם, זה תלמידי חכמים, הלוחמים, ומתוך כך מתבררות העמדות עד תום, וזה יוביל לשלום היותר שלום. כי השלום הוא שיש כוחות גמורים, ולא למחצה לשליש ולרביע, והעולם הזה לא נברא אלא לאחאב בן עומרי ולרבי חנינא בן דוסא, לכוחות עוצמתיים ועד הסוף, אבל לא לדחילי אנוש, הם לא גמורים על עצמם עם רשעים ולא גמורים על עצמם עם צדיקים, משהו כזה, לפעמים כך, לפעמים כך. זה לא המטרה האלוקית במציאת העולם. צריך שיהיו פה עוצמות, פיגורות שלמות, והם לא שיהיו מקום הטעם, וכדאי שאם כבר הם יהיו חנינא בן דוסא, אבל לכל פנים, אם אחר בן עומרי זה מישהו שהוא... זה גורם מציאותי, זה גורם מכתחיל, ככה צריך להיות. כוחות גמורים, שאחריה של המתם, הם מתאגדים ביחד להיות עושים שלום, עולם שלם, עשיר ומדהים. רוצים לעשות עוד שיעורי בית, תסתכלו בסוף איגרת השנ"ן, ושם כתוב את מה שאמרתי לכם בעל פה, על הכל חפצים להיות מזינים מכנסת ישראל, ואיבה מתרבה בעולם, בנשמות ובמציאות, כאשר כנסת ישראל לא עושה את תפקידה.